הכל חי אונליין, 93fm.co.il. קהיל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא שינוי מקום ושינוי הזהות והמזל של האדם. שיעורנו לרפואה שלמה של שי חיים בן חיה רחל. התורה בפרשת לך לך אומרת, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך אל הארץ אשר אראך. ואז שם אעשך לגוי גדול, שם הוא יזכה לברכה אברהם אבינו, שם ואגדלה שמך והיה ברכה. בספר ליקוטי יהודה הוא אומר רעיון נהדר. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, לך אל הארץ אשר אראך. אומר רשי, לא גילה לו הארץ מיד כדי לחבבה בעיניו, לתת לו גם כן שכר על כל דיבור ודיבור. עוד הסבר, אומר בליקוטי יהודה, למה הקדוש ברוך הוא לא אומר במפורש, לך לך אל ארץ כנען? אלא הפסוק אומר, לך אל הארץ אשר אראך. הגמרא במסכת גיטין בדף נון זין אומרת, ארץ ישראל, ארץ צבי, מה צבי זה? אין אורו מחזיק את בשרו, אף ארץ ישראל. בזמן שיושבים עליה, מתרחבת, בזמן שלא יושבים עליה, מתכווצת. כעת, אברהם אבינו מגיע אל ארץ כנען, מראה לו הקדוש ברוך הוא את ארץ הצבי, איך שהיא מתרחבת, בהתפשטותה, בגודל שתהיה, כשישבו בה, עם ישראל, כשיושבים עליה, מתרחבת. ולכן אמר לו, אל הארץ אשר אראך, לא אל ארץ כנען, ארץ כנען. אז הייתה נראית אחרת לגמרי, היא הייתה קטנה, בהרבה יותר ממה שהובטח לאברהם אבינו. לכן הפסוק אומר, לך לך אל הארץ אשר אראך, ולא ארץ כנען. כי הארץ שאני אראה לך, היא לא תהיה כמו ארץ כנען. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, לך לך מארצך. אומר הרב נבנצל, יסוד נהדר. אומרת הגמרא במסכת ראש השנה, בדף ט"ז, אמר רבי יצחק, ארבעה דברים מקרעים גזר דינו הרע של האדם. צדקה, צעקה, שינוי השם, כלומר על ידי שמשנה האדם את שמו, אז הוא היה חוטא, כיום הוא בבחינת אני אחר ואיני אותו האיש, שעשה אותם המעשים, ושינוי מעשה הוא שב מדרכו הרעה, כל זה משנה גזר דינו של האדם. עוד אומרת הגמרא, יש אומרים שגם שינוי מקום משנה את גזר דינו של האדם. מאיפה לומדים את זה? אברהם אבינו. ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך, מה כתוב לאחר מכן? שם אעשך לגוי גדול. על ידי שינוי המקום, יזכה אברהם אבינו להוליד בן אחרי עשרות שנים שהוא היה עקר. אומר הרמב״ם, היות ששינוי מקומו של האדם מכניע אותו, משנה משהו באופי שלו וגם בהתייחסות אליו בשמיים, ולכן כעת הוא ראוי לילד. אז בחרן אין לאברהם אבינו ילדים, אבל מובטח שכשיצא ממקומו יעשה לגוי גדול. שם אעשך לגוי גדול, כאן אי אתה זוכה, שם אתה זוכה. בארם נהריים נגזר שלא יוליד, אבל בארץ ישראל כן. כך אומרת הגמרא בשם יש אומרים. אבל רבי יצחק הוא לא מנה את שינוי מקום כמעלה לשינוי הזכויות של האדם. אז למה אברהם אבינו כשהגיע לארץ יש לו ילדים? התשובה היא, היות שלא שינוי המקום הוא המועיל, אלא ארץ ישראל. זכות עד ארץ ישראל היא המועילה לפי רבי יצחק. אבל לא כל שינוי מקום מארץ לארץ מזכה את האדם בשינוי הדין בשמיים. כך נזכר גם בהלכה, אישה שהייתה עקרה בחוץ לארץ ועלתה לארץ 10 שנים בהם. אין הבעל חייב עדיין לגרשה, אבל אחרי 10 שנים אז כבר כן אפשר להתחיל לדבר על הגירושים אם היא עלתה לארץ. מתחילים למנות מחדש מיום עלייתה לארץ ישראל. כך מופיע בטור, אבן העזר סימן קוף נון דלד. אז יש מחלוקת בגמרא, בין רבי יצחק ליש אומרים, האם שינוי המקום מסייע לקריאת גזר דינו של האדם במקרה שלנו, אברהם אבינו. לפי רבי יצחק, דווקא זכותה המיוחדת של ארץ ישראל גרמה לכך, ולפי היש אומרים, עצם זה שאדם עובר ממקום למקום, אפילו מחוץ לארץ לחוץ לארץ, מארץ ישראל לארץ ישראל, גם הוא מועיל לקריאת גזר דינו של האדם. ולמה זה? אומר הרמב״ם, זה מכניע את האדם, כמו שמצינו בגמרא במסכת סנהדרין בדף למד זין. אומרת הגמרא במסכת סנהדרין בדף למד זין, גלות מחפרת אבון מחצה. העונש של האדם מתמעט בחצי כשהוא גולה ממקומו. גלות היא עונש חמור. מחצית מעונש שראוי לבוא על האדם בגלל האבון שלו, מתחפר על ידי הגלות. מאיפה לומדים את זה? מקין. בהתחלה התלונן קין על חומרת העונש שלו, והייתי נע ונד בארץ. אבל לבסוף, אחרי שגלה קין ממקומו, כתוב, וישב בארץ נוד. זוהי ארץ שכל הגולים נדים לשם. אבל הוא לא היה נע, הוא לא היה נע תמיד ממקום למקום. החלק השני של העונש שנגזר עליו התבטל. אם כן, עצם זה שיצא קין לגלות, מיעד את חומרת העונש בחצי. ממשיכה הגמרא ואומרת דעה נוספת. רב יהודה אומר שגלות מחפרת על שלושה דברים. ממיתת חרב, ממיתת רעב, ממיתת דבר. דעה נוספת, רבי יוחנן אומר, גלות מחפרת על כל העונשים. כך נאמר בנביא ירמיהו, כה אמר השם, כתבו את האיש הזה, כלומר יחוניה, מלך יהודה, שיהיה ערירי ללא בנים, גבר, לא יצלח בימיו, כי לא יצלח, לא תהיה לו הצלחה, בכך שיקום מזרו איש, שיושב על כיסא דוד ומושל עוד ביהודה. ומה כתוב אחר כך? ובני יחוניה, שאלתיאל, בנו של שאלתיאל היה זרובבל, ומשל על הגולים ששבו מבבל לבנות את בית המקדש השני. למדנו שהייתה גלות ליחוניה. הגלות של יחוניה כיפרה לעוון וביטלה גם את הגזרה שנגזרה עליו שימות ערירי, וגם את הגזרה שלא ישב מזרו על כיסא המלכות. מכאן שגלות מחפרת על כל מיני גזרות, לא רק על כל מיני מיתות או צרות אחרות, אלא על גזירות רבות. כלומר, אפילו אם האדם איבד את הגדולה שלו, רבי יוחנן אומר, הגלות מחפרת כל כך הרבה, עד כדי כך שגם יחזרו בניו לממשלה, אחרי שנאמר שמזרו איש יושב על כיסא דוד, לא יהיה יותר. לא יקרה דבר כזה, ובכל זאת זה קרה בעזרת הגלות. על מה מדברת הגמרא שם? עיקר ההוכחה של הגמרא היא, הנביא ירמיהו אומר ליושבי ירושלים בזמן המצור של נבוכנצר בבית ראשון. כה אמר השם, מי שיושב בעיר הזאת ימות בחרב וברעב ובדבר, והיוצא ונפל על הכסדים הצרים עליכם וחיה. כלומר, מי שישאר בעיר ימות בחרב, ברעב, בדבר. מי שיוצא מהעיר יחנה לבבלים, מי שיעשה כך מובטח לו שלא יגעו בו לרעה. מי שלא יחנה וישאר בירושלים, יהיה נתון לסכנת מוות של חרב, רעב או דבר. כמובן, מקרה, אין זו הלכה למעשה, בכל המקרים שגוי מגיע וצריך להיחנה מפניו, אבל במקרה הזה זה כן היה. חזל לומדו מכאן דבר נוסף, עצם הגלות מחפרת. גם מי שנגזר דינו למוות בירושלים, באחת משלושת המיתות המוות, יכול להינצל בכך שישנה את מקומו ויצל מחוץ לעיר. גלות מחפרת על שלושה דברים, או כפי שראינו שהגלות גם יכולה לעזור לאדם לחזור אל מלכותו. מיכוניה מלך יהודה שנאמר שזרו לא יהיה מלך, ובסוף לא היה כך, ומזרו אכן היו מלכים. אז מהי הגלות? אומר הרמב״ם, יש בגלות את עניין ההכנעה. לכן התורה קבע עונש גלות לרוצח בשגגה. בנוסף לכך שרוצים להגן על הרוצח בשגגה, יש בגלות שלו לעיר מקלט כפרה על החטא. מהי הכפרה? עצם זה שיש לו צער, שהוא מתנתק מהחברה שהוא היה רגיל בה, מהמשפחה, מהחברה, מהקהילה. כמו שמצינו אצל גדולי ישראל שהיו מקבלים על עצם גלות מביתם, כך היו משתתפים בצער השכינה שמצויה בגלות עם בניה, כך הם גם כן היו עושים. זה יסוד אחד, איסורים, הכנעה, השתתפות עם השכינה בצערם. אבל יש מימד נוסף. כשאדם משנה את המקום שלו, הוא מביא את עצמו למצב חדש. הבית החדש, החברה החדשה, העיר החדש, המקום שהאדם התרגל בעבר, כעת הוא לא נעול שם. הוא נפתח לשינויים חדשים. כמו שהפתגם אומר, אל תיתן למי שהיית אתמול להגביל אותך להיות מי שאתה יכול להיות מחר. מחר אתה יכול להיות אדם חדש. אבל לפעמים כאשר החברה מכירה את האדם כנצלן, עצלן, לא איכותי, לא ירא שמיים, קשה לו. קשה לו להילחם מול כל הלחץ החברתי, המעשר הרגשי של התדמית, כך רואים אותו. שינוי מקום עוזר לאדם להתחיל דף חדש בחיים. אנחנו מוצאים דבר דומה, חולה, עושים לו שינוי השם, מוסיפים שם חדש על השם הקיים. למה? לא בגלל שיש בזה איסורים שמוסיפים שם חדש, לא בגלל זה. הרמב"ם אומר מדרכי התשובה להיות השב קורא לעצמו שם חדש. אני לא האדם הקודם, אני האדם חדש. השם החדש לחולה, לבעל תשובה, הוא כמו היינו אומרים, עוזר לו לפתוח עידן חדש בחיים. אני כבר לא שמעון, אני כבר לא ראובן, אני כבר לא לוי, אני כבר לא יהודה, אני שם חדש. מעבר להיבט הסגולי, יש בזה גם היבט מנטלי, רגשי. האדם אומר לעצמו, האם אני יכול לשנות הרגלים? האם אני יכול לשנות התנהגויות שאני כל כך מקובע בהם? אני לא אוהב זעזועים. זעזועים של דברים חדשים, להגיע אל הלא נודע, שינויים בהתנהגות, בעשייה, במידות, בלימוד. בריאה חדשה זה קשה, אבל שם חדש עוזר לאדם. מקום חדש מעורר את האדם. האדם מושפע מהחברה הישנה שהוא חי בה. ההשפעה היא כמעט בעל כוחו. לכן אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, לך לך מארצך למקום חדש. ההרגלים הקודמים בארם נהריים צריכים להשתנות כדי שהגזרה שרובצת עליך תשתנה. במקום חדש יהיה קל יותר לשנות הרגלים שיהיו מתאימים לגזר דין החדש שיהיה, ובכך תזכה גם לילדים. למרות שאנחנו אולי נתקשה להבין מה זה התחלה חדשה שזקוק לאברהם אבינו, מי שעמד בניסיון העצום ונכנס לכבשן האש על קידוש השם, אבל הקדוש ברוך אומר לאברהם, והארם נהריים לא יוכל להגיע לשיא השלמות, שם לא יגיע לשלמות של ילדים, לכן שנה את המקום. שינוי מקום. ברגע שאדם הולך אל מקום חדש, התעוררות חדשה, מסגרת חדשה, הוא גם מגלה בתוכו תכונות חדשות, גישה רעננה ויעילה יותר. זה בהיבט המנטלי, הפשוט יותר. ולא רק מימד נפשי יש כאן, מימד רוחני יש כאן. לדוגמה, מצינו ישיבת כל שבט בנחלה המיוחדת בשבילו, וגם נפסקה הלכה, גם אם נמצאים כל ישראל על אדמתם, אבל אין כל שבט יושב בנחלתו, היובל לא נוהג, כך מופיע ברמב"ם, הלכות שמיטה ויובל. למה? כי כל שבט יש את המקום המיוחד שלו, האדמה המיוחדת שלו, שעלתה לו בגורל מהשם. רק בה, באדמה הזו יכול להוסיף את תרומתו הייחודית, לבניינו שלו, הפרטי, ושל כל עם ישראל. כמו שלכל צמח יש קרקע מיוחדת, לכל אדם יש קרקע מיוחדת. על בסיס זה אפשר גם להבין. אנחנו מוצאים במלאכות שבת, מלאכות למתת מלאכות. אחת ממלאכות שבת היא מלאכת הוצאה. התוספות קינה את מלאכת ההוצאה מלאכה גרועה. מדוע? היות שבכל שאר המלאכות, מלאכות השבת ניכר לעיניים שזוהי מלאכת מחשבת. יש כאן יצירה חדשה. האדם הוא זורע, האדם הוא קוצר. יש כאן יצירה, אפשר לבחון אותה בחושים. מלאכת ההוצאה, איזו מלאכה יש כאן? אם לדוגמה לקחנו חפץ מרשות היחיד לרשות הרבים, מהי המלאכה? איזה שינוי נעשה כאן? אבל התורה כאן נותנת לנו את המימד היותר רוחני, לא המוחשי, הרוחני. להחליף מקום זוהי יצירה חדשה. כמו שמצינו אצל האדם, להחליף מקום משנה את הגזירה. אחד מהדברים שקוראים גזר דינו של אדם, שינוי מקום. אפילו 400 חדשות בתוך רשות הרבים, זה מהווה שינוי מהותי בחפץ, ולכן זו נקרא מלאכת הוצאה בשבת. אם כך זה לגבי חפצים, כך זה לגבי בני אדם, כשהם בוחרים את המקום הראוי להם. המקום משפיע עליהם. אומרת הגמרא מסכת בכורות, רבי יהושע בן חנניה, הוא הערים על זקני אתונה, הביא אותם לקיסר, לקיסר רומים. ראה הקיסר שהם עניים, שהם שפילים. למה? לא היו בארצם, לא במקום שלהם. אותם זקני אתונה הם סמל חוכמת יוון. הם איבדו את העוצמה שלהם כשהמקום שלהם היה שונה. עד שהקיסר לא מאמין לרבי יהושע שהאנשים האלה, שהם נראים מעונים ושבילים, שהם חכמים בעלי שם. ואז מוציא רבי יהושע בן חנניה, הוא מוציא אפר שהביא איתו מאתונה וזורק עליהם. ומיד בבת אחת הזדקפה קומתם. הם העיזו, הם דיברו קשות אל המלך כשהעריכו את ריח ארצם. הנה, הוכחה, שינוי מקום הוא כל כך משמעותי, הוא מכריע גם אצל חכמים כזקני אתונה, וכשמזכירים להם את המקום שלהם, אז הם מתרוממים. שינוי מקום הוא משנה את מזלו, את הדין שלו בשמיים. עצם שינוי המקום, כך אומרת הגמרא, לדעת רבי יצחק, דווקא אם הוא הולך מחוץ לארץ, לארץ. אז שינוי מקום משנה את מזלו של האדם, וכשאדם משנה את מקומו, הולך מרחובה של עיר אל בית הכנסת, אל בית המדרש, גם בחוץ לארץ. הגמרא אומרת שעתידים בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל, בחוץ לארץ, שיקבו לעתיד לבוא בארץ ישראל. למה? ארץ ישראל היא המקום שלנו שנעבוד בו את הקדוש ברוך הוא. ארץ ישראל זה המקום של אווירה דארץ ישראל מחכים. זה מקום שהרוחניות היא קלה יותר להשגה. כך אומר הרמב"ן באריכות בספר ויקרא. כך רש"י אומר בספר דברים שקיום התורה והמצוות האמיתי הוא בארץ ישראל. כך אומר הפסוק ויתן להם ארצות גויים. למה? בעבור ישמרו חוקה ותורותיו ינצורו. כלומר ארץ ישראל ניתנה לנו רק למטרת שמירת התורה, המצוות, ולכן מי שלא הזכיר ברית ותורה בברכת הארץ, שבברכת המזון לא יצא ידי חובה. למה? אם הוא הודה על ארץ ישראל, אבל לא הזכיר את תורת ישראל, אז הוא הודה סתם על פיסת קרקע, לא על הטובה האמיתית שבארץ. הודעה אמיתית על ארץ ישראל היא בהוספת העובדה שמקיימים בה תורה ומצוות. כך מופיע בשולחן ערוך, אורח חיים סימן קוף פי זין. לכן צריך להזכיר ברית ותורה בברכת הארץ שבברכת המזון. מי שלא הזכיר לא יצא ידי חובה. בתי כנסת, בתי מדרש, מה העניין שלהם? קוראים ומרביצים שם תורה, כך אומרת הגמרא. במסכת מגילה, הם עצמם בבחינת ארץ ישראל. הם מקום שמשיגים שם קרבת אלוקים. גם בית כנסת ובית מדרש בחוץ לארץ. וכשהוא שם בחוץ לארץ, אין מקומו בחוץ לארץ, מקומו הוא בארץ. אלא שהוא בינתיים, מעין מעבורת שהיא נמצאת בחוץ לארץ, אבל היא פיסת ארץ ישראל בחוץ לארץ. כך אפשר להבין את דברי הגמרא, שבתי כנסת ובתי מדרש שבבבל, עתידים שיקבעו איכן? בארץ ישראל. כי זה המקום שלהם. כך הסבירו את מה שמופיע בגמרא. רבי יוחנן, הוא התפלה. הוא שמע שזקני בבל מאריכים ימים. והוא שאל את עצמו, איך ייתכן דבר כזה? הרי התורה אומרת בפירוש, למען ירבו ימיכם, איכן על האדמה אשר נשבע השם לאבותיכם. איכן אפשר לזכות לריבוי ימים על האדמה? איך אפשר אם כן להאריך ימים בבבל? אבל כשאמרו לו אותם זקנים שמאריכים ימים בבבל, הם משכימים ומעריבים לבית הכנסת, אז הוא כבר לא היה תמה. אז הוא הבין, הוא אמר שהזכות הזו היא מצווה שעומדת להם. ולמה? אמנם נכון שהפסוק אומר, איכן זוכים לאריכות ימים בארץ ישראל, אבל בית הכנסת הוא בית המדרש, הוא ארץ ישראל, גם כשהוא נמצא בחוץ לארץ. הבית כנסת ובית המדרש זה מעין שגרירות רוחנית של ארץ ישראל בארץ העמים. אז כשאדם עוזב את המקום שלו, יש בזה את יסוד ההכנעה, כמו שאומר הרמב״ם. כשאדם עוזב את המקום שלו, עובר למקום חדש, יש בזה תחושת התרעננות, תחושת התחדשות. הנפש מרגישה שכן אפשר לפתוח דף חדש. וכשאדם עובר למקום רוחני, בית הכנסת או בית המדרש, אז הנפש מתרוממת עוד הרבה יותר. ובית הכנסת ובית המדרש בארץ ישראל, ודאי שזה עוד הרבה יותר. אדם משנה את מקומו, הוא משנה את מהותו, הוא משנה את הרוחניות שבו. הוא משנה את גזר דינו, קוראים את הגזר הדין השלילי. דוד המלך אומר, אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי. בקשה אחת יש לו, לשבת בבית השם, בית הכנסת, בית המדרש. וכך מופיע בגמרא מסכת ברכות, מי שיוצא מבית המדרש נותן הודעה על חלקו ואומר, מודה אני לפניך השם אלוקיי, ששמת חלקי מיושבי בית המדרש. ואומר החפץ חיים, מהלשון משמע עיקר ההודעה על עצם השהייה, השהות בבית השם, הישיבה שם. כמו שמצינו במשנה פרקי אבות פרקי, ארבע מידות בהולכי לבית המדרש, הולך ואינו עושה שכר הליכה בידום. אומר רבי עובדיה בר תנורה, שהוא לא לומד והוא לא מבין, הוא רק הולך. עצם זה שהוא מסתופף בבית המדרש זוהי ברכה, ועל זה יש להודות. כך אומר רבי עובדיה בר תנורה, לפי גרסת המדרש שמואל. יוצא שגם אם הלך ולמד תורה והתעלה, הוא נותן הודעה על השהות, על הישיבה בבית המדרש. ואומר הסטייפלר, הישיבה היא כמו תיבת נוח. מסביב המבול, המים הזידונים גורפים את הכל. ברותחים קלקלו, ברותחים נידונים, רחמנה ליצלן, האוויר מורעל, רק בתיבה אפשר להינצל. וכתוב בספר הישר, גם בתיבה החיים לא היו כל כך נינוחים, מדושני עונג, המים סוערים, המים גואשים, ירבלו את התיבה, והתהפך כל החי אשר בא, כהפוך הנזיר בסיר. כך כתוב בספר הישר, והתיבה חישבה להישבר, והתבהלו כולם, ויראו עירה גדולה, ויגיעו עד שערי מוות. החזוני שהיה חרד כל כך מהשפעת הרחוב ואמר, אם היו שומעים לי, היו תולים בכל רחוב כרזות, זהירות, כלב נושך. כמובן מדובר על כלב רוחני. ולמה? כי הרמב"ם אומר, דרך בריאתו של אדם להיות נמשך בדעותיו, במעשיו אחר רעה וחברה, ונוהג כמנהג אנשי מדינתו. השפעת החברה היא טבע, מוטבע באדם, דרך בריאתו. ולכן השהות בין עמלי תורה, לומדי תורה, בית הכנסת, מתפללים, בית המדרש, לומדים. כך אומרת הגמרא, אם פגע בך מנובל זה, זה היצר הרע, מושכהו לבית המדרש. שואל הרבי מקוצק, אם פגע בך מנובל זה, מה עושים איתו? לוקחים אותו אל בית המדרש. שואל האדמו"ר מקוצק, האם בבית המדרש אין לפעמים יצר הרע? אין שנאה, אין קנאה, אין תחרות, גם שם יכול להיות. אלא שהוא מעודן יותר. כך אומרים רבותינו, הווי רץ למצווה ובורח מן העבירה, משנה פרקי אבות פרק ד'. לכאורה, למה כתוב, הווי רץ למצווה ובורח מן העבירה? כלומר, אם אומרים הווי רץ למצווה, כלומר שהמצווה היא רחוקה מהאדם, ובורח מן העבירה, כלומר, העבירה היא קרובה לאדם. ולכן צריך לברוח ממנה. למה זה כך? התשובה היא כי לאדם ישנה נטייה יותר לעולם העבירה. רחמנה ליצלן, לכן הוא קרוב אליה. הווי בורח מן העבירה. לגבי המצווה, זה משהו רוחני יותר. זה רחוק מהאדם. לכן הווי רץ למצווה. בבית המדרש, מתהפכים היוצרות. פחות ישנו הצורך הבולט והדגש המועצם של הווי בורח מן העבירה, ופחות רץ אל המצווה, כי המצווה קרובה והעבירה רחוקה. והסטייפלר אמר, רבותינו מספרים שיעקב אבינו יצא לחרן, טעון בנזמים וצמידים בשביל האישה שאיסה בחרן. שלח איסב את אליפז הבן שלו להרוג את יעקב אבינו. היות שגדל אליפז בחיקו של יצחק, משך ידו, לא הרג אותו. שאל אליפז, מה אעשה לציווי של אבא? מצד אחד להרוג את יעקב, אבל מצד שני, להרוג, אסור להרוג. מה אעשה? אומר לו יעקב, קח כל מה שבידיים שלי, ואז אני אהיה אני, ואני חשוב כמת. אומר הסטייפלר, הוא נשלח לרצוח, בסוף הוא הסתפק בשוד. למה? התשובה היא, למרות שמדובר על אליפז, למרות שהוא אבי עמלק, אבל הוא היה באווירה טובה, גדל בחיקו של יצחק, ולכן במקום להיות רוצח, הוא היה רק שודד. אחד שאלתי מאת השם, אותה אבקש. שבתי בבית השם, האדם שנמצא במקום הנכון, בזמן הראוי למקום, לקדושה, לבית הכנסת ולבית המדרש, ישנה השפעה על האדם. היו ברוכים.
אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.